כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג חברו של האדם. מאת דימיטרי דנילוב, תרגמו מרוסית אסיה לב ואלכס אבן, קורא אמיר אשר, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה. יש ימים בהם האדם חי לו את חייו ולפתע משתלטת עליו תוגה. הוא משועמם. הוא לא מוצא את מקומו ונמלט זזית חסרת תועלת. ייתכן ואיבד את פרנסתו. ייתכן וכלל לא הייתה לו עבודה. וכעת אינו מצליח להעסיק את עצמו. או שמטיב עבודתו מותיר לו פרקי זמן ממושכים דיים לשיעמום ולתזזית. כשאדם הולך לעבודה כל יום ביומו, לא נותר לו זמן לתסכול, לשימון ולעצב. אך לרשותו של אדם מסוים זה, עומד די והותר זמן לתסכול, לשיממון ולעצב. ייתכן גם הוא כבר פרש לגמלאות, או להפך, טרם הגיע לגיל שבו אנשים נאלצים ללכת לעבודה יום-יום, או שמא יש לו מגבלות פיזיות כלשהן. ייתכן גם ונמצא ברשותו מקור פרנסה קבוע. או לחילופין, הוא משכיר דירה, או מתקיים מריבית של השקעה בנקאית שינה, או שקרובי משפחה עשירים תומכים בו. מי יודע? בקיצור, עצוב לו, הוא משועמם ומתוסכל. כשזה המצב, ניתן לעשות לא מעט דברים. למשל, אפשר ללכת לסרט, או לצפות במשחק כדורגל, או בכל משחק אחר. לפגוש חברים, לצאת לטיול רגלי ממושך, לקרוא ספר מרתק, לשחק במשחקי מחשב, ליטול חומרים פסיכואקטיביים, להתמסר לתחביב אווילי, כמו ניסור או צריבה בעץ, חריטה, או פשוט להעביר ערוצים בטלוויזיה. כלומר, לא חסרות אפשרויות להתמודד עם תסכול ועם שיממון. במקרה הנוכחי, בוחר האדם באפשרות הרביעית מן הרשימה לאל. לפגוש חברים, או ליתר דיוק, לא בלשון רבים, אלא בלשון יחיד, דהיינו, לפגוש חבר. נהוג להשתמש גם בניסוח מעט שונה, לבקר חבר. אכן, לבקר חבר. לבקר חבר, לבקר חבר. האדם יודע מראש כי לא יהיה זה בילוי נעים ומשמח, הפגישה עם החבר לא תבדר אותו ולא תהיה מעניינת במיוחד. סביר גם להניח כי היא לא תפיג את תסכול השיעמום, להפך, היא עלולה אף להעצים אותם, אך חייבים לפעול בכל זאת, חייבים לעשות משהו, מה שזה לא יהיה, צריך לפגוש חבר. חברו של האדם מתגורר לא רחוק, אך גם לא קרוב במיוחד. אין אפשרות להגיע אליו ברגל, ברכבת התחתית או בכל אמצעי אחר של תחבורה ציבורית נפוצה. עם זאת, ניתן לנסוע אליו בסוג נוסף של תחבורה ציבורית אף היא בין עירונית. השכם בבוקר, יוצא האדם מביתו, נוסע לתחנת פיזגובו, שם הוא רוכש כרטיס לתחנת גלוטין, תמורת 170 ומשהו רובל, ממתין במשך זמן מה ברציף לא הומה מדי, רכבת בין עירונית מוסקווה גלוטין מגיעה, האדם תופס את מקומו ליד החלון, הרכבת יוצאת לדרך, האדם בוהה בחלון. האדם בוהה בפרטי נוף, החולפים על פניו במבט מרחף ומפוזר. אף על פי כן, הוא מצליח להבחין בלא מעט פרטים. האדם רואה קרונות כחולים של הרכבת התחתית, העומדים על המסילות הרזרביות של תחנת שירות פיזגובו. האדם רואה בניינים חומים גבוהים של מחוז ארמומינו בקרבת הרציף אקומינו. האדם רואה כתובות גרפיטי, סובלנות היא סרטן, וליוברצי היא עיר רוסית אסלית, על קיר הבטון של אסופת מוסקים בכניסה לליוברצי. האדם רואה אורנים על יד תחנות מלאכובקה, מנת חילקיה, שורינו. בין האורנים האדם מבחין בבקתות עץ ישנות, קרובות לתחנת אליהובסקיה, מנוחה, קטנובו. האדם רואה פרפר צבעוני עצום מימדים המצויר על קיר אורפי של בניין בין 9 קומות ברמנסקויה. האדם רואה רכבת חשמלית מפורקת, מושחתת, ועם זאת חדישה למדי, בתחנת השירות על יד רציף 47 קילומטר. מוקדם בבוקר היה מעונן, בגשם קל טפטף מעל פסגובו. כעת, כמו שאומרים, התבהרו השמיים. האדם מתבונן בשמי בוקר כחולים, באורנים, בשדות רחבי ידיים שעל יד רציף סובחוז, וזה לא שרווח לו, אבל הוא חש הקלה מסוימת. בקצה השני של הקרון התמקמה לה חבורת צעירים במדי הרכבת, מקטורנים כחולים, חולצות לבנות, עניבות כחולות וחובעי מצחייה. הצעירים במדי הרכבת סוענים, נוהמים וצוחקים. אחד הצעירים משמיע מדי פעם יללה גרונית ארוכה. בה בעת מופיעות בקרון שתי סוחרות. האחת מצהירה, הנה, שימו לב, מקלים נוחים לתיקים הכבדים שלכם וגם מחטים חוטי תפירה וצבעי בד. השנייה מכריזה, לחמניות חמות. כמעט בו זמנית צץ לו בקרון סוחר זריז עם עתי כתיבה אוטומטיים. עתי כתיבה אוטומטיים, צועק הסוחר הזריז, עתי כתיבה, עתי כתיבה, נכנס ויוצא, יוצא ונכנס. בכניסה לתחנת שיריוניצי, האדם רואה בניין רעוע להחריד בנוי מלבנים אדומות. האדם רואה אסופת מוניות שירות לבנות על יד תחנת שיריוניצי. תחנת שריוניצי ממוקמת הרחק למדי מהעיר שריוניצי, כ-12 קילומטרים מעברו השני של נהר מוסקבה. מוניות השירות הלבנות האלה מסיעות אנשים מהעיר שריוניצי לתחנת שריוניצי וחוזר חלילה. האדם רואה בוטקה קטן ירוק עם שלט מעבר 58. האדם רואה אסופת מוסקים משונים על יד הרציף אגם לבנסקי. המוסקים הגוציים לא מתגודדים בניגוד לנהוג בקרב המוסקים בשטחה של הפדרציה הרוסית, אלא מתבודדים זה בקרבתו של זה. אל פתח המוסקים מובילות כמה מדרגות. מעניין מה יש בתוכם בתוך המוסקים, ואלו אמצעי תחבורה מצריכים מדרגות בכדי להיכנס למוסך ולצאת ממנו. האדם רואה מרחבים ציוריים הנפרסים מימינה של מסילת הרכבת על יד תחנת שוחט סוסובו. בעוברו על רציף קילומטר 88, האדם רואה כיפה שטוחה של הר מרוחק. ההר אדמדם למחצה ושלגי למחצה. באזור תחנת טחייטבסק, האדם רואה ארובות מרובות הפולטות אשן תעשייתי. סביר להניח כי חלקו המושלג של הר ענק שטוח הכיפה באזור הרציף קילומטר 88, קשור באופן כלשהו לתעשייה הכימית באזור תחנת טחייטבסק. האדם רואה אגם זערורי על יד תחנת החולות. האגם מוצף כולו בתינופת מסתורית, בצבע ירוק זוהר. האדם רואה כנסיית עץ קטנה, שעל יד הרציף חורשת סוס. במרחק מה, האדם רואה את הכנסיות והבתים של קולומנה העתיקה. האדם רואה חשמלית ירוקה בהירה בוהקת על מסילת הכיכר על יד הרציף קולומנה. הרכבת החשמלית עם האדם בתוכה מגיעה לתחנת גלוטין. האדם יורד מהרכבת החשמלית, עובר לרציף השני בגשר להולכי הרגל, ומגיע לרציף השלישי, הקרוי בהתאם רציף מספר 3, רציף קצר ביותר. על יד רציף מספר 3 עומדת רכבת דיזל קטנה, חדשנית ויפה, המורכבת משלושה קרונות, הדומה במקצת לרכבת מהירה מסוג ספסן. רכבת דיזל זו נוסעת מגלוטין לאגמים. במסילה משנית המתפצלת מתווי המסילה הראשי לכיוון ריאזן, האדם נכנס לקרון האמצעי ותופס מקום על יד החלון. הקרון מצויד במושבים נוחים, מסקי מידע דיגיטליים מנצנצים מעל הדלתות, איזו נוחות מנחמת. הנוסעים המעטים הם בני גיל העמידה לרוב ובני גיל הזהב. במושב הסמוך יושב לו לקט פטריות, הנועל מגפי גומי, לצידו ניצב דלי גדול. ייתכן ובקרון זה נוסעים לקטים נוספים. רכבת הדיזל משמיעה שריקה קצרה ואת את מתחילה לנוח לאורך שולי קולומנה. האדם בוהה בחלון. לאורך מסילת הרכבת האדם רואה מסילות של חשמלית. האדם רואה בתים דו-קומתיים בפרברי קולומנה. לשמאלה של המסילה זורם נהר אוקה. הוא כמעט ולא נראה מאחורי העצים והבתים, אך נוכחותו מורגשת. תחנת ביניים בת שמנובו. לפתע רכבת הדיזל נמלט נוסעים, ברובם בני גיל העמידה ובני גיל הזהב, ברובם לקטים. אישה מבוגרת אחת מספרת לאישה מבוגרת שנייה, אתמול נסעתי בקו הזה, חצי מהנוסעים היו עובדי מפעל, כמה שהם צווחו, כמה צווחו. אתה מכבד אותי צווחו, ככה הם צווחו. נורא, פשוט נורא, עונה האישה המבוגרת השנייה לאישה המבוגרת הראשונה. האדם רואה בנייני מפעל עצומים. ייתכן והפועלים הצווחנים עובדים דווקא במפעל זה או במפעל אחר. בקולומנה יש הרבה מפעלים. תחנת ביניים ינשופובו. עוד נוסעים עולים. הקרון גדוש באנשים. האדם מביט בחלון וכמעט אינו רואה דבר, מלבד היער וסממנים המעידים על הנוכחות האנושית שלפרקים צצים בין העצים. תחנת ביניים כרחובסקי, כעשרה לקטים יורדים בה ומעמיקים לתוך היער. בהמשך, האדם רואה רק יער, אך כעבור זמן קצר לצד תחנת ביניים שמעונובסקי נראים גם כמה בתים. האדם רואה מגרש ריק גדול, שבשטחו ככל הנראה היה פעם מפעל או מחסן. על הקרקע ניתן להבחין בשרידי מסד לבנים ובמשטחי עץ, ספוגי מים הנערמים מסביב. אישה מבוגרת אחת אומרת לאישה המבוגרת השנייה, הנה תראי, גנבו הכל, עד הלבנה האחרונה, רק את המשטחים השאירו. כן, כן, עונה האישה המבוגרת השנייה לאישה המבוגרת הראשונה. האדם רואה יער. האדם רואה יער. הפקח, ברנש אליז, בודק כרטיסים. פקח ברנש תולה באדם מבט שואל. האדם אומר, אגמים. פקח ברנש אומר, 49.5. האדם מושיט לפקח ברנש 50 רובל, פקח ברנש מחזיר לאדם 50 קופי כי עודף, ופיסת נייר עם אותיות ומספרים מודפסים וכתובים בכתב יד. האדם רואה תחנת ביניים, קילומטר 18. יער, בתים, ושוב לקטים יורדים מן הרכבת. האדם רואה מסילה צרה היוצאת מיער אבות. האדם רואה תחנת ביניים, קריפונובו, יער, בתים. האדם רואה תחנת ביניים, מטולטלובו, יער, בתים. נוסעים רבים יורדים מרכבת הדיזל. לקטי פטריות מרחיקים אל תוך היער, ותושבים ומבקרים מסתרחים יחדיו לכיוון הכפר, מטולטלובו. האדם שם לב שבסביבה של תחנת הביניים, דניאלובסקיה, לא נראה דבר מלבד היער. האדם רואה מחלף קילומטר 30. יער, בתים, חורבות של מבנה לבנים. מסילה שזורת הסבים מובילה אל תוך יער אבות. כמעט ולא נותרו נוסעים ברכבת. רכבת הדיזל מאיצה, ובמשך זמן מה דוהרת ללא עצירה דרך היערות. האדם חש כמעט בטוב. האדם רואה מבנה הקשור בדרך כלשהי לתשתית חשמל. סוג זה של מבנה מכונה, כך נדמה לו, תחנת משנה. תחנת ביניים, קילומטר 38. זה אחד מפרברי העיר אגמים. לאורך המסילה בזורה אבקה לבנה מגעילה. רכבת הדיזל עוצרת על יד תחנת עץ ירוקה. רכבת הדיזל גברה על מרחק של 40 קילומטרים תוך שעה ו-17 דקות. ניתן היה להגיע לאגמים בדרך פשוטה בהרבה, באוטובוס מפיסגובו, אך משום מה האדם מעדיף את הדרך הזאת. תחילה לגלוטין ולאחר מכן ברכבת הדיזל היערית האיטית. האדם יורד מרכבת הדיזל וצועד לכיוון המרכז ברחוב פרונזה, השקט וכמעט ריק. איש עם פנים זווי דם צועד לקראתו. האיש גורר עגלה עם סק לבן גדול. האדם עובר את בניין ההנהלה המחוזית, חוצה את כיכר הסובייטים, ברחוב לנין הוא חולף על יד בתי עץ ישנים, בניינים בני 9 קומות מתקופתו של ברז'נייב, מרכזי מחירות, תחנות דלק וכנסייה בסגנון הקלאסי. האדם חוצה את רחוב לנין, חולף על יד מקולת בואו נהיה חברים, פונה לסמטת השדה השמינית, נכנס לבניין מספר 4, בניין אפור בין 5 קומות, נכנס באחת הכניסות, עולה לאחת הקומות, מצלצל בפעמון של אחת הדיירות, חברו של האדם פותח לו את הדלת. אפשר היה לתאר את חברו של האדם, את חזותו, את יציבתו, את גינוניו, למשל, לספר שהוא מקריח, או שיש לו לחיים סמוקות והוא עליז ורענן, או לספר שהוא שמן או רזה או נמוך, או שגובהו 2 מטר, או שאור פניו אפרורי ושפתיו דקות או אבות, ושהוא לבוש ברישול במכנסת טרנינג וגופייה, או להפך, נקי ומטופח. אך מה לנו בכך? בין אם הוא מקריח או קרח לחלוטין, בין אם הוא לבוש במכנסת טרנינג או רק בתחתונים וגופייה או במקטורן, אין זה משנה דבר. חברו של האדם הינו בעל חזות שגרתית לחלוטין, כמו שאומרים, ללא סימני היכר מיוחדים, ואין טעם להרחיב עליו את הדיבור. כמו כן, ניתן היה לאפיין את הריהוט בביתו, לדרג את מידת ההזנחה והעליבות, או ההפך, רמת הסדר והניקיון, לפרט כיסאות ומכשירי חשמל ביתיים, ספרים על המדפים, אך מה הטעם לתאר ספרים? ספרים רגילים, כמו אצל כולם. דירת חדר מצויה מתקופת חושצ'וב. אם אתם כל כך מסוקרנים לגבי הדירה, אפשר פשוט להתיישב בנחת, להרפות, לעצום עיניים, לנשום עמוק ולומר בלב כמה פעמים, דירת חדר מתקופת חרושצ'וב בבניין ישן אפור בין 5 קומות בעיר האגמים, מחוז מוסקבה שכתובתו סמטת השדה השמינית 4, והתמונה תתבהר מיד. דמותה של הדירה תזרח לכם בראש באור חולני ותחרט בזיכרונכם עד סוף ימיכם. האדם וחברו של האדם יושבים בבית חברו של האדם, שותים משקה כהולי חזק. כלומר, משוחחים. שיחתם מורכבת בעיקר משתיקות, וממילים, טוב, יאללה, אבל גם מילים אחרות נשמעות מדי פעם. האדם וחברו של האדם דנים בנסיבות החיים זה של זה. אז איך אתה? רגיל. ואיך אתה? רגיל. איך בעבודה? רגיל סך הכל. האדם וחברו של האדם דנים בנסיבות החיים של המכרים המשותפים. מה שלום סרגי? כרגיל נראה לי. מה שלום ניקולאי סטפנוביץ'? כרגיל נראה לי. מה שלום זינאידה? כרגיל. מה שלום מיכאליץ'? מיכאליץ' מת. באמת? למה? ממה? סרטן. כן. טוב, יאללה. טוב, יאללה. טוב, יאללה. טוב, יאללה. כעבור זמן מה, האדם נרדם לו בקורסה, וחברו של האדם נרדם על שרפרף. לא נוח במיוחד לישון על שרפרף, וחברו של האדם נוטה שמאלה, קורס מהשרפרף וממשיך לישון על הרצפה. חברו של האדם מנער את האדם בכתפו, האדם מתעורר, חושך. האדם וחברו של האדם הולכים לחנות שפתוחה כל הלילה, קונים להם משקה כהולי חלש וגם משקה חזק וחוזרים לדירה. שותים? משוחחים. השיחה, אם ניתן להגדיר אותה ככזו, נסובה סביב נושא הכדורגל. ראית איך לוקומוטיב הכניסה ללוזנה, אה? כן. ואיך זנית זינברת אוסר, אה? כן. ואיך קורייני, אה? כן. ואיך בוחרוב, אה? כן. ואיך סיומין, אה? כן. ואיך ספלטי, אה? כן. ברדיאייב, ברדיאייב! קורא פתאום חברו של האדם ומרים את עיניו השטויות אל התקרה. ברדיאייב תותח. האדם שוב נרדם בקורסה, וחברו של האדם, טרם נופלו מהשרפרף, צולח לנחות על הספה. לקראת הצהריים יוצא האדם מאחת הכניסות של בניין מספר 4 בסמטת השדה השמינית של העיר אגמים, צועד לאורכה של סמטת השדה השמינית, חולף על יד המקולת, בואו נהיה חברים, חוצה את רחוב לנין ומסתרך עד התחנה המרכזית. בניין התחנה המרכזית הוא בניין מודרני יפה ועגול, הצבוע בגון כחול אפור. תחנות כאלו נבנו במחצית הראשונה של שנות ה-2000 בכל מרכזי המועצות של מחוז מוסקבה, בהתאם להחלטתה הנבונה של הנהלת המחוז. האדם רוכש כרטיס לפסגובו. בחזור הוא החליט לנסוע בדרך קלה וטבעית יותר. האדם חש חמרמורת קלה, הוא רוצה הביתה. אין לו חשק לנסוע ברכבת הדיזל, לחלוף עד יד יערות ותחנות ביניים זעוריות של מסילת אגמים גלוטין. האדם תופס את מקומו על יד החלון, בהתאם לכרטיס, ונרדם טרם תחילת הנסיעה. הוא מתעורר לרגע קט כשהאוטובוס חולף על יד כנסייה גבוהה ויפה של שריוניצי, ושוב נרדם ומתעורר סופית רק לקראת הכניסה לפסגובו, כשהאוטובוס פונה מנתיב סובב מוסקבה לדרך רייזן. האדם יורד מן האוטובוס, עובר במעבר תת-קרקעי מתחת לפסי הרכבת, עולה לאוטובוס נוסף וחוזר הביתה. האדם עומד על יד החלון ובוהה בשמיים שחשכו כמעט לגמרי, ובאורות הרחוקים של העיר ליוברצי. לו היה מעשן, היה לבטח מדליק סיגריה, כפי שנהוג בקרב מעשנים כשהם שקועים בהרהורים. אך האדם אינו נמנע עם המעשנים, ולכן הוא לא מעשן, אלא פשוט מביט בחלון הפתוח. האדם בוהה בשמיים מעל ליוברצי, וחיוך אווילי כמעט מתפשט על פניו. לכאורה אין לו שום סיבה לחייך. גרר את עצמו לחור נידח, בזבז המון זמן, ירד על בקבוק כמעט שלם של וודקה וחו, במקום ש... כאילו, האדם מעלה בזיכרונו את הביקטות של מלאכובקה, במוסקים המשונים של אגם לובנסקי, בשדות רחבי הידיים של שוחט סוסובו, ברכבת הדיזל דמויית ספסן בזער אנפין, בתחנות הביניים הקטנות בלב היער, וחיוך הבילי שוב עולה על פניו. עם אותו החיוך הוא סוגר את החלון, מכבה את האור במטבח, הולך לחדרו, נשכב על המיטה ושוקע, מה שנקרא, בשנת צדיקים. תמה קריאת הסיפור, חברו של האדם, מאת דימיטרי דנילוב, תרגמו מרוסית אסיה לב ואלכס אבן, קרא אמיר אשר, תודה על ההאזנה.